אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם, רועי חסן מארח.
הוא גדל בבית שמקדש את המילה הכתובה והיה ממובילי הדור שהביא צליל חדש לישראל ממרתפי הקרמל של ה-80s. ההשפעות שלו נעות בין ספרות לציור ומחול ובהמתחתו גם שני ספרי פרוזה. כבר שלושה עשורים הוא שחקן מרכזי בסצנת הרוק'נ'רול הישראלי וממש לאחרונה הקים עם שני חברים ותיקים הרכב חדש ומסעיר העונה לשם טריפולי. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום את היוצר והמוזיקאי, זמר, בסיסט, כותב ומלחין, ערן צור. אלן ערן, מה שלומך?
היי רועי, אלן, שלום למאזינים.
איזה כיף שאתה כאן. אנחנו בנגד הזרם כאמור, אז אנחנו גם פותחים בדרך כלל עם השאלה לגבי נגד הזרם ולגבי המושג הזה, הביטוי הזה, ואיך אתה מרגיש איתו? אתה מרגיש נגד הזרם?
בדרך כלל כן. אני גם מרגיש לפעמים מחוץ לזרם, שאני מפנה לזרם את הגב, בשביל לתת להמולה לעבור. ואני למדתי את היחסים שלי, אתה יודע, עם הזרם. לפעמים אני כן זורם איתו, לפעמים אני זורם נגדו, לפעמים, כמו שאמרתי, אני פשוט יוצא ממנו.
אבל אתה יודע, אני חושב, יש פה כבר איזשהו סוג של קילומטראז' בתוכנית של אורחים, שאני חושב שזה גם האורחים שאני מכוון אליהם, הם בדרך כלל יש את המתח הזה של נגד הזרם ועם הזרם. כן. זאת אומרת, בעיניי זה מה שיוצר את העניין בתוך הדבר הזה, שזה מישהו שמסוגל לעשות יצירה שמצד אחד מעט מאוד אנשים יכולים להתחבר אליה, אבל מנגד גם יכול לעשות, ליצור משהו שהמונים יתחברו אליו. זאת אומרת, מישהו שחי, אתה יודע, רגל פה, רגל שם, וקורה איזשהו מאבק בין הזרם לנגד הזרם בדבר הזה. אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי ביצירה שלך? כבר יש לך קורפוס ארוך של...
אפשר להגיד את זה. יש לי, אם רוצים לעשות חלוקה גסה כזאת בתוך החומרים שלי, אז אפשר לעשות חלוקה כזאת של שירים שהם מאתגרים ושהם בועטים ושהם גם כאילו הולכים באמת נגד, לעומת שירים שהתקבלו ושהם יותר, איך נגיד, מנוגנים ויותר קל לשמוע אותם.
כאמור, שנה לא פשוטה עברה, לא רק שנה, שנתיים. כאילו, אתה יודע, אנחנו מתרגלים...
נכון, אבל אתה יודע, כשאתה מתבגר, אתה עושה.
כן, אבל איך עברה לך התקופה הזאת של כל הקורונה הזאת והסגרים וזה, זה משהו ש... עשה לך טוב ליצירה או שפחות?
הדבר הכי בולט אצלי בשדה שלי היה המופעים הפרטיים, בחצרות של האנשים.
איך, אתה אהבת את זה?
ובסלון. מאוד אהבתי את זה. בגלל שבדרך כלל, אתה יודע, אתה עומד על במה, אז יש אורות, יש סאונד, מערכת הגברה, ואתה לא רואה בדיוק מי... אני גם לא כזה רואה טוב, אני לא מופיע עם משקפיים. אז אני משתדל לראות מרפל, בלר כזה, בשביל גם לא, נגיד, לא ללחץ. אבל פה עמדתי מול האנשים בגובה העיניים שלהם, בבית שלהם, בחצר, בתשא, והייתי צריך לתקשר איתם באופן, אתה יודע, מיידי כזה, ישיר. כן.
הרבה, אני האמת שומע את זה מהרבה אומנים, כן. שזה כאילו הייתה חוויה יוצא דופן, נכון. ושמאוד אהבו את העניין הזה. כן. ואני מכיר גם כמה באופן אישי שממשיכים עם זה. זאת אומרת, כן. אפילו כשפתחו כן. את האפשרויות והופעות, הם ממשיכים כי הם מצאו נישה חדשה כן. שמגניבה להם.
זה נכון, אני גם ממשיך, אבל במינון הרבה יותר נמוך.
כי נהיית יותר עסוק פתאום.
נהייתי עסוק, כאילו... וגם, אתה יודע, אנשים יכולים לבוא לברבי, או אני לא יודע איפה, כן. לראות אותי.
זהו, אתה מופיע רצוף, נכון? הרבה
כן,
מאוד שנים.
כן, כן, בהחלט. זאת העבודה שלי, אני חושב, העיקרית מבחינתי, העניין של הפרפורמנס.
אז זהו, זה מעניין, כן. באמת, לדבר על זה, כי הרבה יוצרים מתעכבים על הדבר הזה, שבשבילם הבמה זה הדבר האמיתי. זאת אומרת, אתה גם מרגיש ככה, שכאילו הכל קורה לקראת או בשביל?
כן, לגמרי, בטח. יש משהו בבמה ובלהופיע, בייחוד אם אתה יוצר וזה החומרים שלך, שזה איזשהו מימוש מקסימלי של הדבר הזה.
כן, שקשה להסביר את את האנרגיה הזאת שאתה מרגיש באותו רגע את איך הקהל מקבל את זה. זאת אומרת, איך זה עובד או לא עובד או...
נכון.
זאת אומרת, זה קורה משהו שהוא באמת קשה להסביר אותו.
כן, הוא גם פיזי מאוד, זה עובר דרך הגוף.
כן, נכון. יש שם איזה משהו פיזי בחוויה הזאת. נחזור קצת אחורה.
אוקיי.
אתה גדלת בבית מוזיקלי, זאת אומרת, הקטע האומנותי, העניין האומנותי, זה משהו שצמח מאיזו דחיפה של ההורים, או שלאו דווקא, או שזה...
גדלתי בבית ספרותי, לא מוזיקלי. כשהורים שלי היו שרים, הייתי נורא נלחץ ולא אוהב את זה, ומבקש שיסגרו או שיפסיקו.
שהם היו שרים.
הם היו שרים מהמכונית כזה.
זה כמו גם הילדות שלי, קודם כל, אמרתי, אבא, די לשיר, אבא, די לשיר. אתה הורס לנו את השיר.
בדיוק, אותו דבר. אבל הספרותי כן, אבא שלי הוא היה מורה לספרות, והוא נפטר כשאני הייתי בן 15, אבל עד אז הוא הספיק איכשהו... איך אני אגיד, להעביר לי את הלפיד. הוא נורא היה רוצה להיות אומן בעצמו, לדעתי, בדיעבד כשאני מסתכל עליו. יש לי גם פנקס של שירי אהבה שהוא כתב לאימי. מאוד יפים. והוא גם היה מורה, והוא גם קרא הרבה בבית. אני זוכר אותו טוב על הקורסה בסלון עם כוס קפה, סיגריה וספר. המאהב, אני זוכר, היה... הכוכבים שלו הגדולים היו אגנון, משה ויזינגר, וגם שירת ספרד. הוא הוריש לי איזשהו ספר שאני עד היום ככה עובד איתו, כן, בשירת ספרד, בייחוד אבן גבירול.
ותראה, זה לא מפתיע אותי באופן אישי שאתה אומר שההשפעות העיקריות עליך כילד, כנער, היו כאילו דווקא ספרותיות, כי זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך מאוד. זאת אומרת, זה משהו מאוד מורגש. לאחרונה גם עשית את המעבר הזה. אני לא יודע אם מבחינתך הוא חד פעמי, או שזה משהו שאתה היית, יש לך איזו שאיפה ורצון להמשיך אותו הלאה, רוצה את הספר.
כן, זה השני אגב.
אשכרה.
אחד ב-2004.
אז אני לא מעודכן. איך קוראים לו ב-2004?
בית אשמן.
ואיפה הוא יצא?
קטר.
אז וואלה, הוא עבר לי מתחת לרדאר שלי כנראה. אבל הספר האחרון שלך יצא לא מזמן.
לפני שנה וקצת, כן.
בסדר, עדיין יש פער. בוא נגיד, מוזיקה אתה מייצר לעתים יותר תכופות.
כן, כן. גם אני לא קורא לעצמי סופר, אם זה מה שאתה שואל וחושב כאילו לעבור לקריירה הזאת, אבל זה חלק אינטגרלי מהגוף יצירה שלי, מה שכתוב שם. אבל נכון, העניין הזה של לכתוב רומן, היה באמת אצל אבא שלי איזה מין מקסימום שבן אדם יכול לעשות.
כאילו זה העילית, העילית האומנותית.
כן, לא רק האומנותית, בכלל, המקצועית, זה יותר מטייס, זה יותר מראש ממשלה, זה יותר משופט בבית משפט וממנהל בית ספר או whatever. זה המקסימום שבן אדם יכול לעשות ככה בעיני אבא שלי, נכון, לשנות ה-70 של המאה שעברה. ואני קיבלתי את זה, בטח בשבילי, נגיד, לפרסם ספר, זה כאילו היה איזה מין אתגר או אידיאל. מהרגע שעשיתי את זה, הבנתי למה זה מושך אותי חוץ מהעניין הזה עם אבא שלי. העבודה היומיומית על פרוזה היא משהו שלמוזיקאי כמוני היא מושכת. למה? כי שירים באים מהר והולכים מהר מבחינת איך שהם תופסים לך את השולחן עבודה. נגיד, אני יכול, יש לי רעיון, אז תוך יומיים, שלושה, הוא פחות או יותר יתפוס צורה, ואז אני עוד אעבוד עליו בראש ואנסה לשפר אותו בהמשך. אבל לכתוב ספר זה יומיומי לתקופה ארוכה, אתה יודע, אלה שכבות. אתה גומר, אני יודע, אחרי חצי שנה שכבה ראשונה, שנה, ואתה מניח... וחוזר אחרי חודשיים.
זהו, שכתיבת רומן זה עבודה, זה לא, כן. זה לא מוזה.
נכון.
זה לא כתיבת שיר.
לא.
זהו, אתה יודע, יש איזו אמרה, אני לא זוכר מי אמר אותה, אבל היא מעצבנת לא מעט משוררים, שכאילו האמרה הזאת אומרת משהו כמו שירה זה לעצלנים. אבל יש בזה מן יש בזה מן האמת. זאת אומרת, לפחות אם משווים את זה לפרוזה, נגיד. למרות שההשוואה לא ראויה בעיניי, כאילו, כי זה שני עולמות באמת שונים.
זה גם, האמירה הזאת היא מוציאה מחוץ לעצמה, לאמירה, את כל מה שאתה צריך לעשות חוץ מזה בשביל לשרוד, אתה מבין? כמשורר, נאמר, או גם כסופר. זאת אומרת, אם אתה בן אדם חרוץ או לא, אני חושב שזה בא לידי ביטוי יותר במה שאתה עושה מחוץ ליצירה.
אבל במקרה שלך, באמת, זה דווקא כן אפשר להרגיש את הערבוב, כי נגיד הצד הפואטי ביצירה שלך הוא מובהק. זאת אומרת, גם שירים שאתה הלחנת, אתה יודע, יונה וולך בזמנו הפך להיות להיט מאוד גדול של הלהקה, של קרמלה גרוס וגנר, וגם ערב בית כסלב, זה דברים, אתה יודע, זה שירים עם איכויות
ספרותיות, נכון?
כן.
נכון, תשמע, אני בן אדם שקורא, אני מבחינתי, תמיד יש לי ספר פתוח בחיים, אחרת זה משהו לא בסדר. ואני יונק משם תמיד, כן. אז זה משפיע כמובן על היצירה שלי.
ובאמת, אם אנחנו כבר מדברים על השפעות וזה, אז מי הם ההשפעות שלך? אני יודע שזו שאלה מאוד כוללנית, כן? אבל בוא נגיד על מי עולה לך בראש עכשיו, כאלה
ש... אז בדיוק בתחקיר, שאל אותי נדב, המפיק שעובד איתך, כן. על חמש השפעות, חמישה שמות כאילו שהם עולים לי לראש מיד. אז אמרתי, ואז הוא אמר, בטח אם אני אשאל עוד חמש דקות, אז יהיו אחרי.
זה נכון.
וזה גם נכון. אבל עכשיו אם אתה שואל אותי על ספרות...
לא, בכלל, דווקא מעניין אותי לשמוע. אתה יודע, נגיד, אני יכול להגיד על עצמי, שבתור איש ספרות, לאו דווקא ההשפעות הכי גדולות עליי... באות מהספרות, זאת אומרת, זה לאו דווקא, זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע באופן כללי, לאו דווקא, כאילו, אם זה מהספרות, אז סבבה, אבל...
יש כל מיני יצירות שהשפיעו עליי ואנשים שהשפיעו עליי, אם ישירות, אם לא ישירות. אם אתה מדבר על דברים שהם לא ספרות ולא מוזיקה, אז נגיד, לי יצא, התמזל מזלי לעבוד בצרפת בסוף שנות ה-90, עם חוריאוגרף בשם ברנרדו מונטה. יש לו אישה ישראלית, ככה הוא הגיע אליי. הייתה איזו שנה של שיתוף פעולה בין צרפת לישראל מתוקצבת, אז ככה הוא הצליח גם להביא אותי. ואני למדתי ממנו מהאיש הזה המון, וגם דרכו אני הגעתי לקולנוענית שעשיתי מוזיקה לסרט שלה, קלר דני, קוראים לה. שני האנשים האלה השפיעו עליי במובן הזה שפעם ראשונה כאומן ישראלי יצאתי מכאן, והגעתי לצרפת, שזה מקום שהתרבות בו היא ערך עליון, וראיתי איך השמיים גבוהים ופתוחים. וכשחזרתי לפה, ראיתי כמה התקרת זכוכית קרובה לראש, והבנתי לפחות הבנתי איפה אני ואיפה אני לא.
כן. לא, יש, אני יכול לנסות להבין מה אתה אומר, כי אני חי פה, ואני מאוד אוהב את צרפת. אבל במובן הזה שבאמת יש פה משהו קלסטרופובי קצת במדינה הזאת, זאת אומרת, תמיד יש תחושה שאנחנו בתוך איזשהו ארגז כזה או אחר. גם מבחינת היכולות, האפשרויות להגיע לאנשים, וגם מבחינת היצירה, זאת אומרת, יש משהו שהוא, לשמחתי, אני יכול להגיד שהרבה מאוד יוצרים ויוצרות אתגרו אותו ומאתגרים אותו עדיין, אבל יש איזה משהו מאוד פרובנציאלי בתרבות הישראלית, שכאילו, אתה יודע, אנחנו... זאת אומרת, הולכים על בעונות פה.
נכון, אבל מצד שני גם יש יתרון שזה חדש כאן.
נכון.
וכל מה שאתה עושה משמעותי. והאנשים האלה בצרפת שהזכרתי, ואנשים... למשל, תראה, ברנרדו הוא חצי אפריקאי מהאבא, שהוא מהקריבים, וחצי וייטנאמי מהאימא. וההורים שלהם נפגשו בווייטנאם שם, שאבא היה מלגיון הזרים. אז הוא אדם שזורם בו, וגם בילדים שלו, עם האישה הישראלית, כמובן, מרובי פנים. אני מדבר, אתה יודע, מאיפה ההורים באו, מאיפה האדם הזה. אבל היה שם, נאמר, תאורן שעבד איתנו, רמי קראו לו, שהוא צרפתי מדורי דורות, הייתי אצלו בבית במונמרטר, גם עמיד ועשיר וזה, הוא לא היה צריך לעבוד, אבל הוא בא, והצורה שהוא התייחס לברנרדו, שהיה בעצם ראש ההפקה, הייתה איזה קנאה כזאת ביכולת של בין המאגרים, לראות את הדברים, אתה יודע, בצורה פתוחה ואחרת, ולא להיות עם השק הזה של המסורת.
של המסורת, כן.
כן, של בודלר ורמבו וזה.
הקנייה שלהם הוא מצב פה, המצב הרגיל פה אצלנו, זאת אומרת, אנחנו... אבל אנחנו קצת ברחנו דווקא מהמקום הזה, זאת אומרת, אנחנו רצינו לייצר איזשהו פייק מסורת, וזה לאט לאט מתפורר, ובאמת אנשים חוזרים לחיפוש הזה.
נכון, נכון.
מאיפה הם באו ומה...
ומאיפה
הם התחילו, כן. מאיפה הכל התחיל בעצם.
נכון.
כי בסופו של דבר זה, אתה יודע, זה... בסוף בסוף, אני לא יודע באיזה שלב בחיים, אבל כל בן אדם מגיע לשלב שהוא שואל את עצמו, מאיפה כל זה התחיל? מאיפה התחלתי?
נכון.
ואתה יודע, ואין משהו יותר מרתק בסופו של דבר מסיפורי חיים, אתה יודע, מ... כמעט כל סיפור על זוג במאה הקודמת שאיך הכיר ומה זה, זה, זה סיפור לסרט, כאילו,
כן,
אתה יודע.
כן.
במיוחד פה בארץ, ששומע גם על כל מיני מיזוגים כאלה, ועל איזה דברים שהם, אתה אומר, איך זה יכול להיות? כן.
כן.
אבל זה יכול להיות. אז בוא נגיע רגע לעניין של הלהקה,
כן?
אז אמרת לי, אנחנו לא קוראים לעצמנו סופר גרופ, אז אנחנו נכבד את זה. להקה חדשה, ערן צור, שלומי ברכה.
ודני מקוב.
דני מקוב. טריפולי. יש לי ניחוש למה השם טריפולי. כי שלומי ברכה טריפולטאי?
לא, הוא סורי.
הוא לא?
לא.
אני שנים חייתי בזה שהוא טריפולטאי, כאילו.
אמא שלו מסוריה, לאבא שלו מסלוניקי.
כי אני חצי, אז זה היה כזה משהו להתגאות בו, אבל הייתי חייתי בטעות.
חיית בטריפולי.
כן. אז למה טריפולי? אוהבים את האוכל?
האמת שקודם כל באמת זה שלומי הביא את השם הזה. בהתחלה זה היה טריפולי פופ. כמין פרפרזה לטריפופ או משהו כזה. עכשיו, אנחנו שלושה, אז טרי, ופולי זה עיר בעצם, ויש כזאת עיר, נכון, גם בלוב, יש כזאת עיר בלבנון, ומסתבר גם ביוון יש, טריפוליס. וגם זה טריפ, כמו שאמרתי, עם הטריפ-הופ, וזה כל מיני, ושלומי, הוא גם, נגיד, שם כזה סדום והמורה ללשון, זה מאוד מאפיין אותו. מאוד.
המשחקיות הזאת.
המשחק מילים. והוא, אנחנו חיפשנו שם, ורצו בקבוצת וואטסאפ שלנו עשרות שמות. ולא הצלחנו, גם אני נתתי, והוא נתן, ודני נתן. לא הצלחנו לעצור על כלום. עד שיום אחד, דני החזיר איזה שם, איזה רעיון של שלומי, את הטריפולי פופ הזה, ואני ראיתי, אמרתי, רגע, זה השם. היה לי ברור. ואז הורדנו את הפופ, ונשארנו עם הטריפולי.
תשמע, זה... מהצד אני יכול להגיד שזה ישר תופס, השם.
כן, זה שם טוב.
כן. אתה יודע, זה גם טריפולי, זה מעניין העניין הזה של טריפולי, סתם אם אני לוקח את זה לכיוון הדתי, שזה אולי אני טועה, אבל לפחות מה שיש לי עכשיו בראש, זו העדה היחידה בארץ שאנשים אומרים על העדה שלהם לפי העיר שבה הם באו ממנה.
נכון.
זאת אומרת, אבא שלי אף פעם לא אמר שהוא לובי.
כן.
כאילו, אתה מבין? אנחנו גדלנו עם אבא טריפולטאי.
כן.
אז מעניין, זה כזה נפוליטנים כזה, אתה יודע.
כן, כמו באיטליה קצת. אני משער ש... אני לא יודע בדיוק, אני משער שבטח טריפולי... העיר בהשוואה, נגיד, לרחבי לוב, היא הייתה מאוד שונה, מין מרכז תרבותי, מרכז אנושי, לעומת ארץ שהיא מאוד גדולה ושוממת קצת, נכון, לוב?
יכול להיות, כן, יכול להיות שהיו אזורים פחות אורבניים ועירוניים, כן. אז מה, מאיפה זה קם ההרכב הזה? זה מה, באמת, כי אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר עכשיו על קרמלה גרוס וגנר ועל דברים שקרו וזה, ואולי גם נגיע לזה באיזשהו שלב, אבל דווקא מגניבתי לדבר על עכשיו.
בטח, גם אותי. תראה, אנחנו מכירים, הם ניגנו לי באלבום תכלית בתחתית שיצא ב-2000, לפני 20 שנה. אני קראתי לשניהם, והיינו כמה פעמים טריו בחדר חזרות ונהננו. ועברו השנים, דני התקשר לשלומי, אמר לו, בא לי לנגן. ושלומי אמר לו, אז בוא נתקשר גם לערן. והוא התקשר אליי ואמר לי, אתה מוכן לבוא כערן בלי הצור? זאת אומרת, בלי כל הרזומה והציפיות והעניינים, אז אמרתי, בטח, ואתה פנוי ביום שני בעשר, שאלתי, וקבענו, באנו, ועל החזרה הראשונה יצא לנו שיר.
סימן טוב בדרך כלל.
בדיוק, ואז אמרנו, יאללה, בוא, אז בוא נקבע עוד שבוע, וככה עבדנו שבוע אחרי שבוע בחדר חזרות שהיה של משינה ברחוב אלפסי בדרום תל אביב, ונהיה לנו אלבום שלם תוך, למה, פחות משנה, ואז נכנסנו להקליט אותו, היינו כל כך מוכנים שביומיים גמרנו הכל. זה שכב קצת בגלל הקורונה, ועשינו מיקסים לפני חצי שנה כזה, והנה אנחנו משחררים.
אשכרה, זה כבר, זה בושל ומוכן. אני חשבתי כן. שזה קורה מור וגידים עכשיו, לא, כזה, לא. שזה כאילו אתם לא. מטפטפים החוץ, אתה יודע, כי זה הווייב היום, שכאילו היום זה גם קצת משעשע לשמוע את זה, שאתה כמעט ולא תשמע אומרים, אנחנו מקליטים אלבום, אנחנו עושים אלבום. עושים שירים. אז עושים שיר, מוציאים אותו החוצה כסינגל, וממשיכים לשיר הבא, ואז עושים עוד שיר ומוציאים אותו החוצה כסינגל, וזה גם מה שקרה איתכם. אתה יודע, נתקלתי בשיר אחד, הראשון שלכם לפני...
סטודיו נמסטה.
בדיוק. ועכשיו יצא הסדום והמורה ממש לא מזמן, לפני זה גם נתאר לצי שבועיים או חודש.
לא, לפני חודש יצא 50-60.
זה אני מדבר, אוקיי, זה על זה. על 50-60, עם קליפ מצויר כזה.
נכון.
אז הנה, אז אתם מטפטפים אותם החוצה, את הסינגלים, אז חשבתי זה כאילו, אתה יודע, מבשלים שיר ויוצאים איתו החוצה, אבל לא, אתה אומר שיש אלבום.
יש אלבום.
אתם כאלה אולד סקול.
אנחנו ניו אולד סקול.
לא, האמת שאני מת על זה, אני בעניין של אלבומים, אבל זה באמת היום משהו ש... אתה יודע, נדיר למצוא. אתה יודע מה, בוא רגע נתעכב על זה שנייה, זה סתם מעניין אותי, זה לא קשור אליך ישירות, אבל גם באופן עקיף כמוזיקאי. אתה באמת הרבה שנים כבר במוזיקה הישראלית. באמת, חלק בלתי נפרד מהמוזיקה הישראלית, הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד פרויקטים. השינוי הזה שנעשה, אתה יודע, אני מדבר פה לפעמים עם יוצרים של יוצרי רוק אנד רול. אתה יודע, יש איזושהי תהייה לדבר הזה, מבחינתי לפחות, שכאילו, איך המוזיקה שהייתה חוד החנית של המוזיקה הישראלית עד לפני 20 שנה, היום היא נחשבת למוזיקת שוליים. זו שאלה אחת, אני כאילו יש לי הרבה שאלות בזה, אז אולי נתחיל בזאת, אבל אתה יודע, גם העניין הזה של האלבומים, סתם, בתור מוזיקאי, איך המעבר הזה מהעולם הזה של אלבומים ומשהו פיזי למה שאנחנו רגילים היום לצרוך במוזיקה, בקבצים הדיגיטליים האלה ובכל האפליקציות האלה?
זה שני קובעים שונים. אני יכול לדבר איתך, נגיד, תיאורטית על הדברים האלה, ואני יכול לדבר איתך אישית.
אני מתעניין באישי.
באישית, אני לא מסתכל על זה בכלל.
לא, אבל איך אתה חווה את זה?
תראה, אתה כותב ספרים, נכון?
כן.
ואתה לא... יכול להיות שאתה מפרסם, נגיד, שיר אחד ב... לא יודע מה, באיזה מדור ספרותי, אבל אני משער, כן? שאתה חושב על הספר השלם. ואתה חושב גם על...
בשירים זה פחות עובד. בכנות אני אומר לך, כי נגיד בשירה זה מאוד מוזר לי באופן אישי לשמוע מישהו אומר, אני עובד על ספר שירים.
הבנתי.
כי שירים פשוט נכתבים, ואתה יודע, בסוף יש לך איזשהו...
נכון, אבל הם נכתבים פחות או יותר באותו זמן, באותה תקופה.
לפעמים כן, לפעמים לא.
על ידי אותו בן אדם.
כן, אז זה בדרך כלל.
למה אני אומר את זה? בגלל שאני אומר, אני רגיל, וגם שלומי, וגם דני, להסתכל על עבודה שהיא נרחבת. רק שיר אחד? כל הבלגן בשביל רק שיר אחד? נכנסת לאולפן רק בשביל שיר אחד?
נכון.
תגיד לי, כאילו, אתה גנו?
בטח. ועוד לא, יצא לכם השיר הזה
לא רוצה.
בערב הראשון.
אני רוצה כאילו 10 שירים. מה זאת אומרת? תן לי, גמרתי שיר אחד להקליט בחצי שעה, אני מיומן. אני גם... לא צריך שלושה ימים לשיר. אני רוצה גם רוחב יריעה. אני רוצה אלבום, רוצה להגיד
גם,
כל מיני דברים.
זה גם מתיישב עם האמירה שלך בתחילת התוכנית, עם העניין הזה של לכוון לפרפורמנס ולכוון לבמה. בסוף אתה רוצה להגיע לבמה עם טריפולי.
כן.
ולא לעשות כאילו משינה, וזה יכול להיות שזה נכון. גם קורה.
קצת.
בנחמדות
ברור
כזה.
ברור שקצת, כן.
בסוכריות כן.
אנחנו מנגנים שירים של משינה וקרמלה גרוס וגנר.
אז זה מה שאני אומר, אבל בסוף...
הטריפולי זה הדבר. בדיוק. לגמרי. לגמרי, לגמרי. וגם, מהבחינה הזאת של, אתה אומר, המוזיקה שהפכה להיות שוליים וזה, אני לא מסתכל על הדבר הזה גם כן. ואני יכול להגיד לך עוד משהו. לפעמים יש מיתולוגיה בארץ על תחילת שנות ה-90, ועל הלהקה הזאת שהייתה לי, נגיד קרמלה, ועל נושא המקבט, ונקמת הטרקטור, והלהקות האלה שהיו אז, כאילו זה היה תור זהב, ומדמיינים אולי שהיה לנו קל יותר, ושהיה הרבה קהל, וזה... לא, זה היה קשה. לא פחות מהיום.
זה היה קשה, אבל עדיין אני חושב ש... לא יודע, אני אז הייתי, אתה יודע, נער. זאת אומרת, כשהדברים האלה קרו. וקרמלה גרוס וגנר הגיע לחדרה. זאת אומרת, בשבילי זה כאילו, זה משהו שהיום לדעתי...
לא היה מגיע לחדרה. המסך הלבן לא מגיעים לחדרה.
בדיוק, בדיוק. אני שמעתי קרמלה גרוס וגנר בחטיבת ביניים, אני שמעתי נושא המקבט בחטיבת ביניים, בזכות הרבה, לא הרבה, אבל כמה מתווכים, אתה יודע, שרון קנטור, אז עם הפינה בטלוויזיה, היו את האנשי רדיו שטיפחו לנו את זה, והיינו גם סוג של, אתה יודע, סרצ'רס, כן, ממש, הלכנו לחנויות, עשינו קישורים, הוא מנגן פה, זה נשמע מעניין, ככה הכרנו מוזיקה, אבל... זה היה נוכח. אתה צודק שגם אז, בראייה מפוקחת, נגיד היום, אני מבין שמשינה וקרמלה גרוס וגנר היו שני דברים שונים מאוד. אבל עדיין, אני לא יודע להגיד, עוד פעם, אני לא מדמיין את זה עכשיו כסריות ושוני, אבל כן כמשהו שאתה יודע, שנשמע ברדיו, שדיברו עליו, שהיה לו קהלים. אתה יודע, אני זוכר את עצמנו נערים בהופעות האלה. זאת אומרת, נוסעים, ולא רק בתל אביב. כאילו, זה היה מגיע לכל מיני מקומות.
היה מגיע.
נתניה, היו מגיעים כולם לנתניה.
אתה צודק, תשמע, אתה צודק. זה היה אופנתי אז, היה לזה יותר קהל. לרוק, נגיד, לרוק הישראלי. והיום חבר'ה צעירים שהם בתחום, פחות קהל להם. אני מדבר, אני יודע מה, הילה רוח, ניקח אותה. בחורה סופר מוכשרת.
מאוד, היא גם הייתה פה בתוכנית, מאוד,
מאוד אהובה. שאם אתה משווה אותה, נגיד, את הדברים שהיא עושה, לדברים שנעשו אז, היא לא פחות טובה. ויותר קשה לה, יותר קשה.
אבל גם יש פה את העניין של השפה וכל זה, ושזה גם איזושהי בחירה, אתה יודע, של נגד על נגד כזה, אני מרגיש. שזה כאילו, אם אתם כבר, אם אנחנו כבר דחקתם אותנו לשוליים, אז אנחנו נאתגר אתכם עוד יותר, כאילו, אתה יודע.
יש בזה משהו, כן. אבל החבר'ה האלה גם עם פנים החוצה.
הם עושים דברים מדהימים, לא, אני לרוח, אני מאוד מאוד אוהב אותה.
מופיע בברלין, מופיע ב...
כן, אני יודע, עושה דברים נפלאים. שם הרבה יותר...
מקבלים.
כן. אמרתי לה, גם יש בה איזה משהו שהוא... אני לגמרי יכול לדמיין אותו עובד בחול. אז באמת יש את העניין הזה של המעבר, אבל... כמו שאמרנו, כמו שאתה אמרת בעצמך, אתה כבר כמה עשורים בעניין של המוזיקה.
כמה עשורים.
אבל בוא, אולי לא נתעכב על זה יותר מדי, אבל בכל זאת מעניין לשמוע. איך זה התחיל? מאיפה התחלת עם המוזיקה? או, אתה יודע, קרמלה או לפני?
לא, הרבה לפני.
לא.
אם אני זוכר...
תבחר מאיפה לספר.
אני אקח את עצמי כילד. אני גדלתי בקריית ביאליק, ואני בן אמצעי. יש לי אח גדול ואח קטן.
אני יכול לקטוע אותך פה במשהו קטן, כן. ואתה תזכור את איפה היית? כן. כי אני הולך לקלקל את זה על סתם. אתה זוכר שנפגשנו לא מזמן בשקה של נועם פרטום?
כן.
אמרתי לך, תגיד, אתה גדלת בחדרה? אתה גרת בחדרה?
נכון, שאלת.
ואמרת לי, מה פתאום? בחיים לא הייתי בחדרה. ואני זוכר, אבל אני הולך לעשות לעצמי עכשיו בושות, כי יכול להיות שזה המוח שלי מייצר לי שטויות. אבל אני זוכר שבאחד השירים שלך יש לך אזכור על חדרה.
נכון.
כאילו, לא יודע, דוד מחדרה, נוסעים,
לא, אני אגיד
משהו...
ההורים שלי מחרו שמכונים.
נכון, יש משהו כזה חדרה, אז כאילו התלבש לי בראש שאתה איכשהו היית, כאילו, באחד הפרקים בחייך, גרת בחדרה, אבל...
לא, לא, הייתה להורים של ההורים שלי
צודק,
מכונית,
נכון, יש
פיאט 124, והם רצו להחליף אותה, והם מצאו קונה בחדרה, והם התחברו עם הזוג הזה שקנו את המכונית, ונסענו אליהם לבקר, אני בתור ילד קטן כזה, והשארנו שם את האוטו, ולי היה נורא מוזר שיש חברים שגרים רחוק. משהו כזה, בתור ילד זה היה בלתי נתפס כזה. איך יכולים להיות
חברים? אז כששומעים חדרה כבר ב...
עד ששומעים חדרה?
זהו, יש את הדודה מחדרה של אריק לוי. אבל שם זה נגמר פחות או יותר, אתה יודע. אז בוא נחזור לנקודה שלך, סליחה שקטעתי אותך עם ה...
אני גדלתי שם, ואח שלי הוא זה שהביא תקליטים הביתה הראשון, כן, כי הוא אח גדול. והביא את התקליט הזה של סגול כהה, Machine Head, עם Smoke on the Water. הוא הביא עוד, אני יודע מה, Yellow Brick Road של אלטון ג'ון, וכמה חיפושיות. ואני מצאתי את עצמי שומע את השירים מהחדר שלו, ומתאהב במוזיקה נורא, מתרגש נורא, בוכה. זה העיף אותי רחוק. ואז הבנתי שאני מאוד 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 אוהב את זה. וברגע הראשון שיכולתי, לקחתי גיטרה לידיים, גיטרה קלאסית כזאת, מיתרי ניילון, ואז חברים אמרו לי, תשמע, אם תיקח גיטרה בס, תוך 3 חודשים אתם נגן בלהקה. מה שבאמת היה נכון, לקחתי גיטרה בס.
וזה למה בעצם? כי יש...
אין הרבה בסיסט.
זהו, כי אין, תמיד צריך בסיסט.
בדיוק. והיה לי שם מורה מאוד טוב בקריות, אודי, שלימד אותי...
מלא מוזיקאים גדלו בקריות. כן. מלא.
נכון, נכון. ובאמת ניתה לי להקה תוך 3 חודשים של קאברים כאלה של פינק פלויד ולד זפלין וככה התחלתי שם וניהיו לי חברים מוזיקאים מהר מאוד עזבתי את כל החבר'ה של הכיתה ואת יודע והעניינים האלה וניהיו לי חברים מוזיקאים והרגשתי הרבה יותר בבית שהם באמת חברים שלי לא רק בגלל שאנחנו בכיתה ו... התחלתי לנגן, ומהר מאוד גם מצאתי את עצמי עובד בזה. גם בתור נער, לימדתי שיעורים פרטיים, ואז ניגנתי בחתונות, בחיפה והצפון. והייתי כזה סמי-מקצועי, ידעתי במה, ידעתי סאונד, ובאתי לתל אביב, אמצע שנות ה-80. רק פתחו את בית ספר רימון אז.
בן כמה היית?
21. הייתי במחזור הראשון של הבית ספר. אני קורא לעצמי אחד המקימים, בגלל שאני סטודנט מהשנה הראשונה שלהם.
מהמייסדים.
בדיוק. היום אני מורה שם. זאת הייתה התחלה שלי ככה. ובאתי לתל אביב ועבדתי, אני יודע, יש את המוזיקאי הזה, הג'מייקני במקור, טוני ריי.
כן, בטח.
שמנגן רגעי.
הוא יודע, הוא מוציא שירים כל הזמן.
כן, הייתי בסיסט של טוני. עד שקורין אלעל ראתה אותי והזמינה אותי לנגן איתה בהרכב הופעות אחרי אלבום אנטארטיקה. בעצם עבודה המקצועית הראשונה שלי.
שקרה.
וגם היא הבן אדם שקורין, היא חנכה אותי באיזושהי צורה. גם הפיקה את האלבום של קרמלה גרוס וגנר. אז משם ככה, השנים כבר בתל אביב הראשונות נתנו לי את הפוש, את הזינוק, כן. שבעצם אני ממשיך אותו עד היום.
כן, זה... אתה יודע, אני, מכל מה שאתה אמרת עכשיו, זה... העניין הזה עם קורין אלעל, זה... אני לא ידעתי שאתה ניגנת שם ב...
כן, כן.
וזה... מתיישב לי פיט, זאת אומרת, החיבור ביניכם. זה לא נשמע לי... זה נשמע לי כאילו ידעתי את זה כל, כל
הזמן. אנחנו חברי נפש,
אני מאוד מאוד אוהב אותה, בעצם, מאוד.
בטח.
כיוצרת, אני כיוצרת לא מכיר אותה, אני לא מכיר אותה באופן אישי.
משכמה ומעלה, אישה.
אני מתאר לעצמי, אני לא מכיר, אבל אני אומר, אני מאוד מאוד אוהב אותה. וזהו, אנחנו ככה מתקרבים לסוף התוכנית, ממש. אז יש טריפולי באופק? יש הופעות וכאלה?
כן, בטח. יש הופעה בחיפה, בוונדר בר, בשביעי לנובמבר. ויש בר בתל אביב, ב-17 לנובמבר, מופע שקה לאלבום החדש.
נובמבר, זה אוטוטו.
כן, כן, זה עכשיו.
ערן צור.
רואי חסן, היה תענוג גדול לבוא לתוכנית שלך.
תודה, איזה כיף לשמוע את זה. לי היה אפילו תענוג יותר גדול.
איזה כיף.
תודה רבה. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות. אני רואי חסן, הייתכם כאן גם בשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום, בעזרת השם, להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.